ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף צדי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. לפני שנלמד את הגמרא עצמה, נפנה תשומת ליבנו לשוליים בצד. יש לנו נושא מבנה: הנותן מים וחוזר ונותן מים על שמרים של, יש משולש שהוא מבליט באמצע מקור תנאי כמה דוגמאות. הוא שופך את המים על שמרים של: אחד, תרומה, שתיים, מעשר, שלוש, הקדש. אחרי כמה פעמים נחשב התמד כחולין. התמד כמובן זה הנוזלים שנוצרים עקב שפיכת מים על השמרים, השמרים של הענבים. עכשיו לפני ישירות לגמרא, תנו רבנן, שמרים של תרומה ראשון ושני, זאת אומרת שפיכת המים פעם ראשון ופעם שני, אסור. המים האלו, ומדובר פה שהוא לפי הרשב"ם אותו כמות מים שהוא שפך הוא מוציא אחר כך, וזה שייך, ההערה הזאת שייך כמובן למה שלמדנו בשיעור הקודם. אז השפיכה פעם ראשונה שנייה הוא אסור, כוונה אסור לזרעים, כי זה נחשב יין. ושלישי מותר, פעם השלישית ששופכים את המים על אותם שמרים, זה כבר מותר לזרים, זה נחשב מים. הרשב"ם מוסיף חידוש, שמה שכתוב שלישי מותר ואפילו יש בו טעם יין. רבי מאיר אומר, אף שלישי בנותן טעם. הוא חולק על התנא קמא ואומר שאם יש טעם יין, גם שפיכה שלישית יהיה אסור לזרים. זר כמובן לא יכול לאכול תרומה. ושל מעשר, אותו סיפור של שפיכת מים על שמרים של ענבים שהיו מעשר, שפרשו כמעשרות, ראשון אסור. כשמדברים על מעשר, אנחנו מדברים על מעשר שני, שאסור לאכול אותו מחוץ לירושלים. אבל הוא יותר קל מתרומה, ובכך רק שפיכה ראשונה נחשב יין וממילא אסור חוץ ממשלהם. שני מותר, רבי מאיר אומר, אף שני בנותן טעם, כמו שהוא אמר מקודם שאם יש טעם יין גם השני יהיה אסור. ושל הקדש, אם מדובר בשמרים של הקדש, שלישי אסור ורביעי מותר, רבי מאיר אומר, אף רביעי בנותן טעם. הגמרא מעלה סתירה ממקור אחר ורמיני, אנחנו קוראים לזה מקור מספר 2. מה שקדם מקור מספר 1, נצטרך להזכיר את השמות אחר כך שבאים ליישב אותם. אז בינתיים יש כאן סתירה, כתוב ושל הקדש לעולם אסור ושל מעשר לעולם מותר. קשיא הקדש ההקדש, קשיא מעשר המעשר. בשתי הדוגמאות האלו יש סתירה בין מקור מספר 1 למקור מספר 2. תשובה: הקדש ההקדש לא קשיא. כאן בקדושת הגוף, זה מקור מספר 2, כאן אנחנו פוסקים לחומרה, כי מדובר בשמרים שמהם נוצר יין, הם היו חלק מענבים שהוקדשו קדושת הגוף, והיינו קדושה שמאפשר לאותו דבר שהוקדש לעלות על המזבח. ובעניין יין מדובר על קדושת היין לשם נסחים. אז אם זה שמרים מיין שהוקדש לנסחים, אז כל פעם ששופכים עליו מים לעולם המים האלו יהיו אסורים. כאן בקדושת דמים, זה מספר, מקום מספר אחד שהענבים הוקדשו לבית המקדש אבל לא לצורך המזבח. מעשר מעשר נמי לא קשה, כאן במעשר ודאי, כאן במעשר דמי. אם מדובר במעשר שהופרש מענבים שבטוח היו תבל, זה נקרא מעשר ודאי. מעשר דמי זה ענבים שהופרשו כמעשר מענבים שנלקחו מעמי הארץ, שהצורך להפריש מהם הוא רק מטעם ספק, מדין דרבנן, אז עליהם מקילים בעניין התמד, זאת אומרת המים שנשפחו על אותם ענבים, אותם שמרים שהופרשו רק מטעם דמי. כעת נפנה שוב פעם לשוליים, יש לנו נושא דינו של רבי יוחנן. כדרך שאמרו לעניין איסורן, זה בסוגיה דליאל שקראנו עכשיו, שלמדנו עכשיו, לעניין תמד, בשביחות הראשונות נחשב עדיין יין, ולכן יש בו קדושה, אבל בשביחה האחרונה נחשב מים. כך אמרו לעניין הכשרן. הכשרן כוונה זה הדין של הכשרה לקבל תומה, נגיד הרטבת פירות, שבגלל הרטבתם הם עלולים, אם באים במגע עם מקור של תומה כמו שרץ מת, אותם פירות יהיו תמאים. אז מה שאמרנו בעניין איסור התמד בדוגמאות הקודמות, אותו דבר שייך לעניין הכשר. הכשר נקבל תומה, בשפיחות הראשונות נחשב יין ובסוף נחשב מים. יכול להיות שתשאלו, כמו שהגמרא תשאל, מה זה משנה יין או מים, שניהם הם נוזלים שעלולים להכשיר פירות לקבל תומה. אז מה זה משנה אם נגדיר את התערובת או המים האלו שנשפחו על השמרים כיין או כמים? נראה בגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כדרך שאמרו לעניין איסורן, כך אמרו לעניין הכשרן. לכן אם מדובר בשפיכת מים על שמרים של תרומה, אז אנחנו נגיד שראשון ושני נחשב כיין, השלישי שנחשב כמים לעניין הכשר, לעניין הכשרה לקבל תומה. הגמרא כאן שואלת, וסימנו בצורת בית מה שמוסבר פה במבנה בשוליים, קושיות במטרה להבין על מה דיבר רבי יוחנן. גם נהיה שימוש בפס כפול שמבליט את הביטוי לא צריכה, ניסיונות לתת תשובות. אז כאן אתם רואים כאן בשורות הבאות שאלות ואחר כך ניסיון להשיב, ושוב פעם זה חוזר על עצמו. שואלת הגמרא, הכשרן דמי, שאתה אומר שהשפיכת מים על אותם שמרים גורמים לכך שאותם נוזלים, אם זה בפעמים הראשונות, יהיו נוזלים שמחשים לקבל תומה, איזו הגדרה אי דמיה אכשורי מכשר, אי דחמרה אכשורי מכשרי? במילים אחרות, ממה נפשך אותם מים על השמרים יהיו מכשירים, אפילו בשפיכה האחרונה יכולים להכשיר, למה אתה אומר שכמו שלמעלה אמרנו בשפיכה האחרונה זה כבר אינו מים, זה כבר אינו יין, ואתה מנסה לתת איזו תחושה שבשפיכה האחרונה זה כבר לא יהיה מכשיר? אבל ממה נפשך, אפילו אם תגדיר את השפיכה האחרונה כמים, מים הרי הם כן מכשירים. אז לאיזו מטרה אמר רבי יוחנן את דבריו? לא צריכה שתמדו במי גשמים. הדוגמה היא לא כמו שחשבנו, ששפכתי בכוחי מכלי מלא מים על השמרים, כי באמת אז אין הבדל בין אם תגדיר את זה כיין, בין אם תגדיר את זה כמים, הם מכשירים. מה מדובר פה בדינו של רבי יוחנן, שמי גשמים נפלו על השמרים? בוא נתקן את עצמנו, שמי גשמים נפלו בתוך כלי, ועל אותם מי גשמים אנחנו מדברים. שואלת הגמרא, זה כבר, זה עדיין לא משנה, וכיוון דקה שקיר ורמי להו למנה, אחשבינו, אם לקחת אותם מי גשמים ושפכת אותם על השמרים, אתה וכך אתה הענקת חשיבות לאותם מי גשמים. ורק בנקודה נציין שכדי שמי גשמים יוכלו להכשיר פירות לקבל טומאה, זה היה צריך לבוא תהליך של מחשבה להפוך את המי גשמים למה שמוגדר הלכתי כמשקה. אנחנו יודעים שמה שמוגדר כמשקה מסוגל להכשיר פירות לקבל טומאה. אז ברגע שלקחת את הכלי מלא שהתמלא עם מי גשמים ושפכת אותם מי גשמים על השמרים, אתה החשבת את המי גשמים האלו, ושוב פעם, זה מים לכל דבר, כולל דיני הכשר. אז מה בא רבי יוחנן ללמד? לא צריכה שנתמד מאליו. לא כמו שהסברנו עכשיו, שלקחתי כלי מלא מי גשמים ושפכתי אותם על השמרים, כי אז באמת זה החשבת אותם, הפכת אותם למים רגילים שנחשבים כמשקה שמכשיר, אלא מה קרה? מי הגשמים נפלו לתוך השמרים. ולכן בתרומה אומרים שהגשם הראשון, הגשם השני, הופך אותם למים, אבל הגשם השלישי זה מאחר שאני לא שפכתי את המי גשמים על השמרים והוא אינו נחשב יין, אז הוא לא יכול להכשיר. אבל הגמרא שואלת, וכיוון דכאן נגיד כמה אחשבינו, אבל ברגע שאתה משכת את הנוזלים, את אותם מי גשמים שנפנו אמנם מאליהם על השמרים, אבל אני אחר כך משכתי את הנוזלים האלו, אז שוב פעם אני עושה פעולה של החשבה, שאני מחשיב אותם מים. אז אפילו בפעם השלישית אם מדובר בתרומה, או פעם השנייה אם מדובר במעשר, זה שוב המים, בגלל שאני פעלתי עליהם, אני משכתי אותם מהשמרים. אז לאיזו מטרה משתדל רבי יוחנן להגיע? אמר פאפה, בפרה ששותה ראשון ראשון. אני לא משכתי אפילו את הנוזלים. מי גשמים ירדו מאליהם על השמרים. אם ניקח את הדוגמה של תרומה, אחרי שהמי גשמים ירדו על הגשמים, פרה שתתה אותם פעם ראשונה. שוב פעם, מי גשמים ירדו על השמרים, פרה שתתה אותם נוזלים פעם שנייה. שוב פעם, ירדה מי גשמים על השמרים, ומה דינם עכשיו? הם כבר אינם יין. מבחינת התערבות שלי בהם, לא התערבתי. אז נשאר עליהם הגדרה של מי גשמים בלי שאני החשבתי אותם, אז לכן הם לא יכולים להכשיר לקבל טומאה. לפני שנתקדם, אנחנו פונים שוב פעם לשוליים, יש לנו נושא. כתבנו דינו של רב, ואתם רואים רב בסימון מיוחד, קוראים לזה קופסת אש. זה, זה מסמן שיטה או דעה שיעסיק אותנו לפרק זמן מכובד. דינו של רב, אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי להינסך על גבי מזבח. אני מקווה שכולם מכירים את הדין או התופעה של ניסוך היין בבית המקדש בהקרבת קורבנות. יחד עם הקורבנות היה ניסוך יין, והיין כדי שיהיה כשר או ראוי לניסוך הניסוך יין על המזבח, היה צריך לענות לכמה וכמה תנאים. אז הרב פה אומר בגמרא שמבחינת קידוש שאומרים על הכוס צריך להיות יין ראוי לנסח גם מזבח. הוספנו פה שברכת בורא פרי הגפן אינו שיקול מכריע לאמירת קידוש. מילים אחרות, אנחנו נראה לא מעט מצבים שיש כוס של נקרא לזה יין, עליו נברך בורא פרי הגפן, זה לא אומר שאני יכול להשתמש באותו כוס לשם קידוש. הרף כדי לאפשר קידוש יין להיות ראוי לקידוש הוא יותר גבוה מאותו רף שמחייב את בורא פרי הגפן. בתחת הכותרת מבנה יש לנו צורת הרגש. תפקידו פה לסמן ניסיונות להבין מה בא רב למעט שלא יהיה קשר לקידוש, ובכל זאת מברכים עליו בורא פרי הגפן. עכשיו הגמרא. אמר רב זוטרא בר טוביא, אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי להינסך על גבי המזבח. רק נחזור עוד פעם מה שאמרנו בהקדמה, שלמרות שאותו כוס אני אברך עליו בורא פרי הגפן, זה לא אומר שהוא ראוי להגיד קידוש עליו. שואל לדוגמה לימוד תימאי, תן לנו דוגמה מה באמת אני אברך עליו בורא פרי הגפן אבל לא יהיה ראוי לקידוש. הילי מה לימודי יין מגיטו, זאת אומרת מה יין שלא ישב אפילו יום בחבית, אלא אחרי שדרכת את הענבים בגת והנוזלים איזילו, אספת אותם לכוס, זה יין מגיטו, מהגת. האם אתה רוצה לומר שעליו אסור לקדש? והתני רבי חייא, יין מגיטו לא יביא, ואם הביא כשר. זה בעניין נסחים. בעניין נסחים בית המקדש, יין מגיטו, הרשב"ם מוסיף את המילה תירוש. זה, היום אנחנו קוראים לזה מיץ ענבים. מיץ ענבים הוא לא לכתחילה ראוי לנסחים. בפסוק כתוב אסך נסך שיכר, ומזה לומדים דבר שמשקר עם חף, כמובן גורם שיחות. אבל אם הוא הביא את זה בנסחים, הוא כשר. לא, זה שאמרנו שצריך להיות דבר שמשקר, זה לא לעיכובה. והגמרא ממשיכה, וכיוון דאם הביא כשר, ענן אפילו חתחילה נמי. אם יש לנו דוגמה של נוזלים שכשרים בדיעבד לנסחים, לגבי קידוש אפשר להשתמש בזה אפילו לחתחילה. חידוש הוא לא חמור כל כך כמו ניסוך אגבי המזבח. אז אם הוא קשר בדיעבד לניסוך היין על המזבח, אז קשר לחתחילה לקידוש. אנחנו נמשיך בראש עמוד ב', גם על רבה סוחיד אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום, זה לחתחילה וזה מצנבים ממש. אז מה בא רב למעית שלא יהיה ראוי לקידוש? ואלה למותי מפיה ומשוליה של חבית יין שמשכת או משכבה עליונה של החבית או מתחתית החבית. והתני רבי חייא מפיה משלו יביא, ואם הביא כשר אותו, אותו סוג התקפה שנכון שמים מהעליון של החבית והמתחתית הם לא, בוא נגיד, לא משובח, והרשב"ם מוסיף עוד פרטים בזה. אבל מה אם, אז לכן הוא לא כשר לכתחילה לנסחים, אבל אם הביא כשר, אז אמרנו כבר, אז אם זה בדיעבד כשר לנסחים, אז אפשר לקדש עליו לכתחילה. ואלה לימותי יין, כאן יש סדרה של דברים, קושי, בורק, היליסטון, של מרטף, של צימוקים. מה הדברים האלו? יין קושי, רשי כותב, רשבם כותב, שחור. בורק, רשבם כותב, לבן ורע. זה לבן ורע הוא. לא נחשב יין איכותי. הליסטון, יין, רשבם אומר, יין מתוק וחלש מאוד. של מרטף, זה הזכרנו בשיעורים קודמים, זה יין שבעבר קראנו, המשנה הזכירה את זה ככוססות. זה יין שנגיד אולי עומד להחמיץ, להפוך להיות חומץ. ושל צימוקים, זה יין שנוצר מענבים יבשים. אז האם זה כוונת רב למעט היינות האלו מקידוש? והתניא, בכולן לא יביא, כוונה כנסחים, ואם הביא כשר, ואלה למעוטי יין, שוב סדרה של דברים, כוסס, מזוג, מגולה, ושל שמרים, ושריחו רע. אולי זה כוונת רב, שיינות באיכויות כאילו, כוסס, הזכרנו את זה מקודם, שזה יין שבדרכו להחמיץ, מזוג זה יין שהוסיפו לו מים, מגולה זה יין שנשאר פתוח, שאפשר שגם נחש שתה ממנו, כאילו זה החשש שעומד מאחורי יין מגולים. ושל שמרים זה יין של התמד שהזכרנו מקודם, ששופכים על השמרים של יין עוד מים, ושריחו רע. דתניא, בכולן לא יביא, ואם הביא פסול. אז כל אלו הם דוגמאות של יינות שאינם כשרים כלל וכלל לנסחים. ואם הם אינם כשרים אפילו בדיעבד לנסחים, אז אולי זה כוונת רב שהם לא כשרים לקידוש. עכשיו הגמרא חוזרת על הדברים האלו ושואלת למותי מי, מה מאלו בא רב למעט ולומר שאינו ראוי לקידוש? אני חושב שגם צריכים לציין שאומנם אינם ראוי לקידוש, אבל בכל זאת היינו מברכים עליו בורק והגפן. היא למותי כוסס, אם זה מה שרב בא לומר. אז פלוטה דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי היא. כדי להבין את זה יותר, אנחנו נפנה לרשב"ם. יש לנו בשורות הקצרות, לקראת החצי השעה האחרון של השורות הקצרות, נמותי מאי מהני פסולין דהך ברייתא עתה רב למותי. אין לימה למותי יין כוסס עתה למימר דאין אומר עליו קידוש היום הבורא פרי הגפן מברכין, והמאי הפלוקתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, ראינו את זה דף צליבב, ורבי יוחנן חמרה הוא, זה נחשב יין, ואפילו לעניין קידוש שפיר דמי דקבן דלגבי תרומה חשיבלי יין הוא הדין לגבי קידוש, דלא שנה קידוש מבורא פרי הגפן אלא לעניין מיוס כדכמן משום הקריבהו נא לפחתך. אז לפי רבי יוחנן יין כוסס הוא נחשב יין לכל דבר, הוא נחשב יין אומנם לא לנסחים, אבל הוא נחשב יין לעניין קידוש. ורשב"ם הוסיף פה זה לא דבר שמאוס, ולרבי שמעון לוי חלה הוא יין כוסס נחשב חומץ, ואפילו בורא פרי הגפן אין מברכין כדאמרן ליאל. עכשיו, מה אם רב ואי סביר עלי כרבי יוחנן? אם רב היה בדעה של רבי יוחנן, הכי הווה לי למימר מברכין עליו בורא פרי הגפן וענה אמינה דהו הדין לקידוש. אז אם רב היה סובר כרבי יוחנן, הוא היה מאפשר את זה לשימוש לקידוש, לא רק בורא פרי הגפן. ואי כרבי יהושע בן לוי סביר עלי, הכי הווה לי למימר אין מברכין עליו אלא שהכל. ורב לא סגנן את דבריו בכזה או כזה. נחזור לגמרא. אי למותי מזוג, שאמרנו שזה לא קשר לנסחים, ולכן רב רוצה לפסול אותו מקידוש, זה לא נכון. עלויי דווקא זה שאתה מוסיף ליין חי מים, אתה מעלה אותו להיות ראוי לקידוש. דיאמר רבי יוסף בר חנינא, מודיעים חכמים לרבי אליעזר בקוס של ברכה שאין מברכים עליו עד שייתן לתוכו מים. יש להם מחלוקת בעניין ניסוך היין ביין מזוג, אבל לעניין כוס של ברכה לקדש עליו, עד הרבה, זה שהוספת מים זה מעלה אותו להיות ראוי לקידוש. אז מה רב בא לומר בדבריו? היא למותי מגולה, ועל זה הוא רוצה לומר שאין מקדשין אבל כן שותים אותו ומברכים עליו בורא פרי הגפן, זה לא נכון. סכנה היא, אפילו בלי קידוש הוא יהיה אסור לשתות אותו, כפי שאמרנו מקודם, מגולה יש בו חשש, אולי נחש שתה ממנו והשאיר שם ערס. אי למותי של שמרים היחידמי, אם מטרת רב זה למותי אותו תמד מים ששפכו על שמרים, צריכים לברר על מה מדובר. אי דרמה תלתה ויעתה ארבעה חמר מעל יהוא, אם שפכת שלוש כוסות מים והוצאת משם ארבע כוסות נוזלים, זה יין מעולה, יין לכל דבר, גם לקידוש. אי דרמה תלתה ועתה תלתה ופלגה, אם שפכת שלוש כוסות מים והוצאת משם שלוש וחצי כוסות נוזלים, פלוקתה דרבנן ואחרים היא. ואנחנו סוברים כמו הרבנן, ואפילו בורי פרי הגפן לא מברכים. זאת אומרת, זה מים, אז זה לא מטרת רב. רב שוב פעם הוא אמר דין שיש מצב של דבר שהוא נחשב יין, מברכים על בורי פרי הגפן, אבל לא ראוי לקידוש. אם מדובר בשלוש כוסות מים ויצא מזה שלוש וחצי כוסות משקה, זה לא ראוי אפילו לברכת בורי פרי הגפן, כי אנחנו פוסקים כמו רבנן מול שיטת אחרים שם. ואלא מה מטרת רב? למותי שריחו רע, זה כן. אז זה הגמרא לא מתקיפה. בא הרב לומר מהרשימה שראינו מקודם, זה דבר שהוא לא ראוי לניסוך היין על המזבח אפילו בדיעבד, וממילא הוא גם לא ראוי לקידוש. הוא מראה שריחו רע, אבל יש בו טעם יין. אז מזה שיש טעם יין, מברכים עליו בורי פרי הגפן, אבל הוא לא ראוי לא לניסוך, הוא כפי דינו של רב, לא לקידוש. ואיבה יתאמה, לעולם למותי מגולה, ואף אגב דעברי במסננת, קרבי נחמיה. אנחנו מבינים שרב בא לפסול יין מגולה שעבר מסננת. אם זה עבר מסננת, מאחר שהמסננת מפרידה בין היין שנשאר מגולה והערש הוא יותר סמיך ונשאר בתוך המסננת, אז לכן אין בעיה של סכנה, לכן אפשר לשתות אותו מדין מבחינת ברכת בורי פרי הגפן. אפילו הכי, הגמרא אומרת, עקיבי עונה לפחתך הילצך או הישא פניך. והפסוק הזה לומדים שמה שראוי לקידוש זה יין שיש לו חשיבות, שהייתי מגיש לפחת, לשר, לאיש שלטון, משהו מכובד. אבל יין שעבר במסננת, אין לו את ההגדרה הזאת, את התכונה הזאת שהייתי מגיש אותו לפחת, לשר, ממילא, לפי דברי רב, הוא פסול גם לקידוש. בא מיני רב קנה, חמוה דרב משרשיה, מרבה. חמר חיבריין מהו? לפי הרשב"ם השאלה פה על יין לבן, האם הוא ראוי לנסחים, נסחים אגב במזבח. אמר לי, אז רב העונה, אל תרא יין כי יתאדם. ומזה לומדים שיין אדום הוא משקר יותר משאר יינות, ולכן יין אדום קודם לנסחים, כי אצל יין אדום, אצל יין כתוב שיכר, אמרנו נסח שיכר, צריך להיות בעל יכולת לגרום שכרות. הרשב"ם אומר כי את אדם שמשקר יותר מדי, אמר יין אדום קודם לנסחים דשיכר כתיב בהוא. קנקנים בשרון מקבל עליו 10 פיתסות למאה. המשנה אמרה שבמכירת קדים בשרון, אם אדם מזמין 100 קדים, הוא צריך לקבל מצב גם עם 10 מהם, עם 10% הם פיתסות. תנה, פיתסות נאות ומגופרות. זה לדעתי קצת סתום, אז אנחנו נבין את הכל דרך הרשב"ם. תנא פיתסות, הרשב"ם אומר, דאמרן, דמקבלים 10 למאה, מה מצבם, מה מציאות הקדים האלו שקוראים להם פיתסות? אינם שבורות ורעות ממש, אם כן אפילו אחת לא מקבל, אלא נאות כשאר כדרות שבשרון, ומגופרות בגופרית, והגופרית סותם את השבר ומחברו קצת, ויכולים להשתמש בהן קצת, אלא שאין מתקיימים זמן מרובה כשלימין. והואי ולא אבו שבועין לגמרי, מקבל עליו 10 ל-100. המשנה, המוכר יין לחברו והחמיץ, אינו חייב באחריותו. זאת אומרת, המוכר לא חייב לפצות על כך. ואם ידוע שאינו מחמיץ, הרי זה מקח טעות. הרשפם מקדים פה את הגמרא, אנחנו נראה את זה ביחד. ואם ידוע שאינו מחמיץ בכל שנה, רשב"ם כותב, הרי זה מקח טעות, כדמוקי לה בגמרא, כדאמר לי למקפה, שהלקוח אמר בפירוש, אני צריך את המים למקפה, זה שימוש ביין כתוספת לתבשיל, שמשתמשים בו מעט מעט, או לאט לאט, והלקוח רוצה שזה יישאר על המדף הרבה זמן. דהי לא אמר לי למקפה, למה יתחייב באחריותו? הרי היה יכול לשתותו ולא יבא אליי לשויי. מצד המוכר, למה שהמוכר יצטרך לפצות אם לא נאמר לו בפירוש למקווה? הרי הוא, הקונה, היה יכול לשתות אותו מיד ולא לחכות עד שזה יחמיץ. אפילו אי רובה לשויי זבני, אין אוכל בממון אחרוב, אפילו אם רוב האנשים קונים יין לשויי, כמובן שישאר על המדף הרבה זמן, זה לא סיבה לחייב את המוכר לפצות, כי אין הולכים בממון אחר רוב. וכל שכן השתה פלגל לשתי או פלגל לשייה, בפועל רק זה 50% לשתייה מיידי ו-50% לשייה לזמן ממושך. נחזור למשנה. ואם אמר לו יין, ויש כאן כמה דוגמאות, סוגים, ביקש מבוסם, יש אצלנו, אנחנו ממשיכים בדף צדי ח' עמוד א', הבלטנו על ידי שימוש במוריין סדרה של סוגי יין. אז יש יין מבוסם, אני מוכר לך, חייב להעמיד לו עד העצרת. זה מבשר שהלקוח רוכש יין שיש לו חיי מדף עד חג השבועות, אבל לא מעבר לזה. וישן, אם הוא ביקש לקנות יין ישן, מה הכוונה? משל אשתקד, משל שנה שעברה. ומי ישן? משל 3 שנים. הרשב"א מסביר שזה 3 שנים האלו כולל השנה הנוכחי. אז במילים אחרות, יין שיצאו מלפני שנתיים הוא נחשב מיושן. יש לנו כותרת, נושא, מבנה, ורואים את המשולש, דעות חולקות עם פטור מוכר היין מהחיות. הוא דווקא אם היין יחמיץ בכליו של הלוקח בלבד, או אפילו אם יחמיץ בכליו של המוכר. איך זה יכול להיות שיהיה פטור על המוכר אם היין יחמיץ בחבית שלו? תאמינן, דמזלו של הלוקח גרם ההפסד. הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, לא שנו, מה שהמשנה לימדה שאין המוכר חייב באחריות אלא בקנקנים דלוקח, שאותו לקוח בא לחנות היין והיין נשפך לכליו ואחר כך התקלקל, אבל בקנקנים דמוכר, אמר לי, אם היין יחמיץ בתוך הכלים של המוכר, אדם לקח את היין בלי לשפוך את היין לתוך הכלים שלו, לקח את זה יחד עם הכלים של המוכר, ואז יחמיץ. אמר לי, הלקוח יכול להגיד למוכר החמרח והקנקנח, זאת אומרת, קח בחזרה את היין שלך ואת הקנקנים שלך. שואל את הגמרא, וכי קנקנים דמוכר, מה יהווה? אפילו אם באמת התקלקל היין בקנקנים של המוכר, למה שיהיה הוא המוכר חייב באחריות? למלא, למה שאין למוכר יכולת לטעון, לא יבעיה לך לשויה? אכלתי לך יין, למה לא שתית את זה מיד? לא היה לך להשעות את זה, לשמור את זה לפרק זמן ממושך. אז למה אני חייב לפצות אותך? לא צריכה. מה שרבי יוסי בחנין אומר, שיש אחריות אם זה היה בכלים של המוכר, תאמר למקפה. אותו לקוח אמר, אני קונה את היין לצורך מקפה. וכפי שהזכרנו מקודם, זה עניין להסתפק ממנו מעט מעט. ובמילים אחרות, הלוקח אומר, אני רוצה את זה עם חיי מדף ממושך. עם ההבנה הזאת, אז אנחנו מבינים מה שרבי יוסף חנין אומר, שאם היין מתקלקל אבל בתוך כלים של הלוקח, אז אין המוכר חייב באחריות. אבל אם יתקלקל בכליו של המוכר ונאמר למוכר שזה לשם מקפה, לצורך מקפה, הוא רוכש אותם, אז אין למוכר כבר טענה היה לך לשתות אותו. אז במקרה כזה המוכר כן חייב באחריות. שואלת הגמרא, מהי דוחקי דרבי יוסי בחנינה ועוקמה למתניתין בקנקנים דלוקח? מה דחף את רבי יוסי בחנינה להעמיד את המשנה ולפתור מאחריות, לפתור את המוכר מאחריות על היין שהחמיץ, כי מדובר ביין שהוא עבר לקנקנים של הלוקח? הוא דיאמר למקווה, ולפי רבי יוסי בחנינה הבנת המשנה כולל את העובדה שנאמר למוכר שהלוקח צריך את זה למקווה. כך הסביר רבי יוסי בחנינה את המשנה. מה דחף אותו להעמיד את המשנה בתנאים כאלו? לוקמה בקנקנים דמוכר, זה שהמוכר פטור מאחריות, אפשר להסביר שזה מדובר בקנקנים של המוכר, ודלא אמר לי למקפה. הלקוח לא אמר למקפה, ואז יכול המוכר לפטור את עצמו מאחריות, בתנה לא היה לך לשתות אותו, לא היה לך להשעות אותו, אלא היה לך לשתות אותו מיד, למה שאני חייב עכשיו לפצות אותך? אמר רבה, מתניתין קשיטי, כאילו דהיינו, כדי להעמיד את המשנה שמדובר בפטור המוכר, ואפילו בכליו שלו, של המוכר, זה היה קשה להגיד כך. למה? דקטני, כי כתוב במשנה, אם ידוע שאינו מחמיץ, הרי זה מקח טעות. עמי, למה שיהיה מקח טעות? למה לי? למה שהמוכר לא יכול להגיד, לא יבעיה לך לשי, לא היה לך לשתות את זה, אלא לשתות אותו מיד? ובכל זאת, המשנה אומרת שאם ידוע שאינו מחמיץ, הוא כן נושא באחריות. אלא לאף שמע מינה דיאמר לי למקפה. שמע מינה. אלא צריכים להגיד שהמשנה, במשנה, אנחנו מדברים על לקוח שמע, אני צריך את זה למקפה. ולכן, אם ידוע שאינו מחמיץ, אז הוא לא יכול, אין לו חיי מדף ממושך. אז ולכן המוכר צריך לשאת באחריות. אנחנו נשלים את ההסבר דרך הרשב"ם מתחת לגמרא בשורות הרחבות, שורה שנייה בסוף, אומר אלא לאו שמע מינה דאמר לי למקפה, והוא הדין לרישא, כמו שמסבירים את הסיפה שנאמר למוכר למקפה, גם כן ברשא והיינו תימא דברשא בתור מוכר ניקל המימא קנקנים דלוקח גמו שמדובר כמו שרב יוסי בביצנין אמר שאנחנו מדברים על כלים של ה של הלוקח והם גמו להפסד היין ובספר חייב בספר של משנה המוכר כן חייב באחריות הואיל וידוע שאינו רגיל להחמיץ כל שנה וכפי שאמרנו ונאמר לו שהלוקח צריך את זה למקווה נמשיך בגמרא ופליגה דרב יחיא בר יוסף הגישה של רבי יוסף חנינה הוא חולק על הגישה של רבי יחיא בר יוסף הוא פותר את המוכר מאחריות אפילו החמיץ בקנקנים של המוכר ואמר שוב פעם, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת לפי רבי יוסף חנינה בואו נשתמש ביחד עם המשולשים שלוש שורות מראש העמוד ראינו רבי יוסף חנינה הוא פתר את המוכר מהאחריות עקב קלקול היין רק בגלל שמדובר ביין שנשפך לקנקנים של הלוקח לכן המוכר לא נושא באחריות רבי חייא בר יוסף המשולש השני הוא פותר את המוכר מלשאת באחריות אפילו יחמיץ בקנקנים שלו של המוכר דאמרה רבי חייא בר יוסף חמרה מזלה דמרי גרים חמרה, יין שמתקלקל זה הכל תלוי במזל של הלקוח מה שכתוב מראה כוונה בעליו זה הבעלים העכשווים זה שאחרי שהוא קנה אותם הוא נחשב הבעלים שנאמר הפסוק אומר ואף כי היין בוגד גבר יהיר וכולי יין בוגד יין נהיה יין מתחמץ עקב כך שהבעלים שמי שקנה אותו הוא בעל גאיבה מה זה יהיר? יוהרה גאווה והשבם מסביר כאן מדובר על מידה כנגד מידה כמו שהחבית יין ומתברר שהוא חומץ הוא אינו יין או כפי שאנחנו אומרים זה לא זה גם גאוותן הוא מנפח את עצמו ומרגיש את עצמו על הגובה בזמן שהוא אינו כן עוד פעם זה לא זה הוא לא כמו שהוא מחשיב את עצמו אז אדם כזה היין שלו גם כן יחמיץ אז נטל האחריות הוא על הבעלים העכשווים ללא שיקול של מי היו אותם כלים ואפילו בכליו של המוכר התחמץ היין המוכר פטור כי זה שרכש אותו הוא הגורם לקלקול היין אמר רב מרי מאחר שהזכרנו הנושא של יוהרה הוא אומר היימן די יהיר מישהו גאוותן אפילו האינשי ביתי לא מקבל האינשי ביתי זה ביטוי לאשתו אפילו על אשתו הוא לא מקובל היא תבזה אותו שנאמר גבר יהיר ולא ינווה מה ולא ינווה? בנווה שלו כוונה אפילו בביתו הוא לא מקובל אמר רבי יהודה אמר רב כל המתגאה בתלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם הרשב"ם מציין את הגמרא בפרק שלישי של המסכת שלנו שתיאר מלבוש שמתאים לתלמידי חכמים והמאפיין של אותו מלבוש הוא מלבוש נקרא לזה ארוך שמכסה את כל חלקי גופו של התלמיד חכם נקרא לזה צניעות יתר זה בסדר אם מדובר בתלמיד חכם עכשיו מי שמחזיק את עצמו כך והוא באמת אינו כך זה הוא מתגאה בתלמיד שאתה אומר והוא עצמו אינו תלמיד חכם מה התוצאה? אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא כתיב הכה ולא ינווה על גבר יהיר כמו שאנחנו הסברנו אדם שאינו תלמיד חכם והוא מנסה להציג את עצמו כאילו הוא כן תלמיד חכם אז הוא גאוותן אז כתוב אצלו ולא ינווה הוא כתיב אתם אל דווי קודשך זה הכוונה למחיצתו של הקדוש ברוך הוא אז מי שהוא אינו תלמיד חכם ומתנהג במלבושו כאילו הוא כן תלמיד חכם, הוא לא יזכה להיכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. עונש די חמור לעניות דעתי. אז יש להימנע ויש לשמור על ענווה, על ריחוק ממידת הגאווה. עד כאן שיעורנו להיום.